טוב, אז אנחנו בפרק יחיד ומיוחד, האמת היא שונה מכל הפרקים עד עכשיו, כי עד עכשיו דיברתי עם אנשי מקצוע. והיום אנחנו מדברים עם ניב שתכף נציג אותו, והוא איש מקצוע, אבל במקצוע אחר, בעולם המזון, המסעדנות וכו'. ונדבר על ניהול ידע ולמידה כמובן, אבל בסקטור שעוד לא יצא לי לעבוד איתו. כלומר, אין לי ניסיון בעבר או לקוחות שמגיעים מעולם המסעדנות, ותמיד זה סקרן אותי. אני מאוד אוהבת לאכול, לא רואים את זה כי זה לא מצולם. אבל מי שפשפש ימצא. אז נדבר על זה היום, ואנחנו יושבים עם ניב גזית, שהוא מנהל ובעלים של בית הקפה, שהיא רשת של בתי קפה, ולשמחתי, אחד הסניפים המשגשגים והמפנקים ביותר נמצא כאן בשכונה שלנו.
חמסה.
חמסה, חמסה, בדיוק. אז זימנתי את ניב למשרדי, מה שנקרא, אנחנו מצלמים אצלי בבית, מקליטים אצלי בבית, שזה ממש נחמד, קרוב, ונדבר על, איך עושים ניהול ידע ולמידה בעצם במסעדה, בביסטרו, ותיק מאוד לאורך זמן עם תחלופת כוח אדם וכולי וכולי ומשברים ומלחמות וקורונות וכל מיני כאלה. זהו, אז ניב, אנחנו מתחילים לפני שנציג את עצמך ואת הקריירה שלך ואיך הגעת, הסימון האחרון שנפל לך.
נראה לי שאני באמת אוהב את זה. זה הסימון שלקח לו זמן ליפול. הזמן זה שנים מכורח הנסיבות שבגללן הגעתי למקצוע. אבל בסוף אנחנו עולם של אנשים שאוהבים לעשות את מה שהם עושים, וזה לקח לי זמן עד שהבנתי את זה באמת, שזאת לא רק עבודה, זאת אומרת.
מה, זה הסימון כיפי.
זה הסימון כיפי, הוא די גדול גם.
כן, והוא גם לא כללי על העולם, זה משהו כאילו פנימי כזה, על מה שאתה מתעסק איתו לאורך שנים, ואתה פתאום מגלה שזה לא רק פרנסה, אלא אתה נהנה מזה, לא עלינו.
כן, כן, לא עלינו. חד משמעית, לא עלינו, אני באמת נהנה מזה.
אז זה משמח מאוד, הסימון יפה. אז אנחנו יוצאים לפתיח וחוזרים.
איך הופכים את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו? ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול ידע זה לא שמלץ, עם אורטל שמלץ. מובילת תהליכי ניהול ידע ב-20 השנים האחרונות במגוון רחב של ארגונים.
ניב, אז ספר לנו קצת מי אתה על הרקע המקצועי שלך. גם אמרת שהסימון האחרון שנפל היה זה שאתה מחבב את מה שאתה עושה, שזה כן. משמעותי מאוד, אז... אז איך קצת התגלגלת? כאילו, מה היו התוכנות המקצועיות שלך לאורך השנים?
אז לא נולדתי למקצוע הזה. לא הייתי מלצר בחיי. לא לרגע. גם לא ברמן. אני בכלל מגיע מעולמות הספורט וההדרכה. אגב, ידע כזה או אחר. למדתי בווינגט קצת, שהיא תעודת מאמן טניס. וזה העולם שבו עבדתי כל החיים שלי. עד ש... הגעתי ממש במקרה למקצוע הזה, הלכתי לנהל את אחד האולמות אירועים בתל אביב לפני בערך 12 שנה.
איך הגעת לזה? אבל כאילו מי שמתעסק, אגב ספורט יחיד, אני גם טניסאית בעבר המאוד רחוק שלי, שוב לא ניכר, אבל כאילו ספורט יחידני, הדרכה בתחום הזה, למדת וזה, מה עניין אותך בכלל פתאום להגיע, לנהל אולם אירועים? זה סיבוב שאני לא לקחתי נניח.
אז לא הניע אותי. א', אני נורא אוהב לארח אנשים בבית שלי. מאוד.
אז נקליט פעם הבא אצלך.
נעשה, אין שום בעיה. אין את הציוד, אבל אנחנו נעשה את זה. אני מאוד אוהב לארח אנשים בבית שלי. אני גם מאוד אוהב לבשל, זאת אומרת, אני כן מחובר לעולמות האלה, אבל לא לשם הלכתי, וממש במקרה הכי הגדול שאל אותי, אם אני מכיר מישהו שמעוניין לנהל איזשהו בר שעובד באולמות אירועים בתוך תל אביב. אמרתי לו שאני לא מכיר. ואז הוא חזר עם פנייה שהם מחפשים מנהל אירועים למקום חדש, ואמרתי, אוקיי, ננסה. לא מכיר, לא... ננסה. עבדתי שם חצי שנה.
ניסיון מעמיק.
ניסיון מעמיק. מקום מאפס, זאת אומרת, זה...
חדש.
הגעתי לשם תוך כאלה שמשפצים, ובעצם הייתי שם חצי שנה, עד שהגיע עוד טלפון, אם אני מכיר מישהו שרוצה להיות מנהל פלור.
היית בעצם צריך להיות מנהל קהילות, כלומר, רק סושיאל נטוורקינג, וזה בעצם המקצוע הבא שלך.
כן, סוכן חיבורים.
טלנטים, מנהל של טלנטים.
בדיוק, והטלפון הזה הגיע מקשר משפחתי כזה או אחר, שאת קצת מכירה, קוראים לו עופר.
נהדר.
כן, קולגה בקבוצה. אם אני מכיר מישהו שהוא רוצה, מישהו ניסיון ורוצה להיות מנהל פלור, שזה בעצם הדמות... בוא נגיד, הבאה בהיררכיה אחרי מנהל ראשי של מקום ובעלים. ומפה לשם אמרתי לו שאני תוך חודש מגיע. עשיתי סיבוב פרס, עוד סיבוב פרסה מאוד רציני, והתייצבתי פה בבטא, ללא ניסיון, בין 24.
מה זה אומר לנהל פלור? א', זה מושג חדש, שזה נחמד מאוד לשמור אותו כאן בפודקאסט, אבל מה זה אומר לנהל פלור?
קודם כל, המסעדה עצמה, הבר עצמו, הבית קפה עצמו, לא משנה איך נקרא לזה, הוא, כל הפרונט שלו, הוא בעצם אמור להיות מנוהל על ידי מנהל גדול.
שמה זה כולל, אבל זה כאילו...
הוא כולל, בכל מקום זה נבנה קצת אחרת, אבל בסופו של דבר זה כולל החל מקבלת עובדים, ועד בתוך ההכשרה שלהם, אחריות מאוד מאוד רחבה על השירות, וכל מקום בונה זה קצת אחרת, זאת אומרת.
אבל זה בעיקר הדברים הפרונטליים שכאילו הלקוח חווה, כלומר זה... זה את מי אתה מגייס, זה איך אתה מכשיר אותם.
זה כל הפרונט.
זה השירות שאנחנו חווים כלקוחות.
בדיוק.
אבל זה אומר משהו נניח על ספקים, על מטבח, על כאלה, או שזה לא קשור, שזה לא הפלור.
בדרך כלל, בוא ניקח רגע מסעדה, אם מסעדה בנויה מפלור, שזה כל החוץ, ומטבח, שזה כל הבק.
אוקיי, זה הבק.
לכל מחלקה יש...
מנהל משלה.
ראש כזה. הם קולגות, הם עובדים בכתף אל כתף בסופו של דבר. מעליהם יש מנהל מקום ראשי, בעלים, זאת אומרת, במקרים מסוימים. וכל מקום בונה את זה אחרת. אני נכנסתי לתוך התפקיד הזה בצורה שהיא X, וכשנשארתי לבד, אז שיניתי אותה ל-Y, ועם הזמן אתה משנה ומייעל ומפזר את האחריות בצורה כזאת או אחרת, איך שאתה רואה לנכון.
אבל הפלור זה מה שאנחנו לקוחות רואים מול העיניים. כלומר, זה באמת הפרונט.
את רואה גם את האוכל, אבל מישהו שצריך להביא אותו ולהגיש אותו ולספר עליו, צריך לעשות את זה בצורה מקצועית, אז זה... זה בגדול התפקיד הזה.
ואז הגעת בעצם לבית הרמת אביב, שמאז אתה בעצם פה, כלומר אתה...
אני מאז פה, זה היה בראשון לנובמבר 2015.
וואלה, ממש תכף.
ממש, עוד רגע, אני חוגג עשור.
נגיד להם עושים בלונים עוד שבוע.
להם זה אני, אז אני לא אוהב.
אנחנו נטפל בזה.
ומאז אני כאן, הייתי במשך כמעט שנתיים בעצם מנהל פלור, זאת אומרת שהיה מעליי מנהל מקום ראשי, ואז אחרי שנה וחצי, שנתיים, הוא עזב, ואני נשארתי לבד.
לנהל את המקום כולו, שאז הוא אומר לנהל גם את הבק
שזה... האופרציה.
את כל האופרציה.
כל האופרציה מקצה לקצה, בכוכבית, בלי הרבה ניסיון, מקום שכמו שאמרת, הוא גם קיים היום 23
כן.
שנה, זה גם מקום שהוא...
מוסד, כן, הוא ממש כן, מוסד.
הוא מוסד, והוא גם יודע איך לעבוד, והוא...
תגיד, ומי חנך אותך? כי מי שהיה מעליך עזב בעצם ונשארת לבד לנהל את כל האופרציה.
חנכו אותי בעצם שנה וחצי. זאת אומרת, שנה וחצי...
במהלך הזה שהייתם מנהל הפלור.
זאת הייתה החניכה ליום שבו אשאר לבד.
בצורה מכוונת כאילו זה היה? או שזה היה... כלומר, ידעו שיגיע היום שבו אתה צריך לגדול כאילו למקום הזה שמנהל את כל האופרציה עצמה?
חד משמעית.
ואז זה מה? בעיקר בוא תראה ובוא תעשה ובוא תלמד?
זה בעיקר לעשות הכל מהכל, לתאום הכל. זה, אני מלצרתי, ואני ברמנתי, ואז הייתי מנהל משמרת, ונכנסתי טיפה למטבח, ונגעתי ברכש.
מה, זה מטורף, שכאילו שנה וחצי נתנו לך לחוות בעצם את כל העמדות, בעצם שיש בתוך
לא
המסעדה. ואתה אומר שגם זה לא היה מספיק.
לא מספיק.
כי מה תפס אותך למשל לא מוכן?
אני חושב שהכל. כאילו, גם היום תופס אותי לא מוכן. כי גם היום אנחנו, זה עולם דינמי, אנחנו לא מגיעים למשרד, יושבים מול מחשב, מתקתקים את מה שצריך לתקתק, וזה אנחנו חיים בעולם שהוא מתנהל כולו בתחום האפור. אין שחור, אין לבן, זה מטר סקל.
למרות שאתה ברוסקטה עם האבוקדו והסלמון, אסור להוריד את השמנת, וזה כן שחור ולבן.
זה אפור של החיים. זה לגמרי אפור.
זה הניסיון שלי לייצר גמישות בתוך התפריט שלכם. מהמם, ואז בעצם אתה בבית ואתה מתקדם שם בעצם במעלה התפקידים, ואז בעצם אחראי על הכל. כלומר, אתה באמת... לא רק קולט את העובדים, מכשיר אותם, אחרי על המטבח, על הרכש, ספקים,
כן, בסוף,
הכל.
זה, כמו שאמרתי, זה לגעת בהכל, בחלקים מסוימים, זה גם למלא תפקיד של מישהו שכבר לא קיים, כי הוא סיים, או כי...
ולא גייסתם, או כל דבר אחר.
או כי בחרנו להחליף, זאת אומרת, ובסוף בסוף האחריות, בנקודת קצה, היא של מנהל המקום. ומתוך זה, אז... אתה בעצם עושה הכל, אתה חווה הכל, בעיקר בידיים, ואז אתה גם יודע לעשות.
מהמם.
נכנס לדברים האלה, אז אתה גם בעצם...
תגיד, מה מייחד? אני עובדת הרבה עם ארגונים, שכמו שתיארת, של ללכת למשרד. אתמול נניח הייתי במפעל שמייצר מזון, זה הכי קרוב שלי לזה. מייצר צ'יפסים מסוגים שונים, מפעל מדהים. אז אמנם לא הייתי במשרד, עליתי על בלנסטון ומבגדי עבודה, כי להיות באזור בטוח, אבל הידע שם הוא נראה לי מסוג אחר. כלומר, תנסה שנייה להפיין את מה הידע הייחודי שקיים במסעדה. כלומר, איזה ידע אתם מחזיקים, או איזה ידע צריך עובד במסעדה, ומה מייחד אותו, את הידע הזה?
אני חושב שגם הידע הרגיל במרכאות, זאת אומרת שזה יכול להיות מערך הכשרה, מבחנים...
יש דבר כזה?
מבחנים מקצועיים.
כלומר, אם אני עכשיו מחר נכנסת לבית, אני רוצה להיות, לא יודעת מה, ברמנית, או מנהלת משמרת, או מלצרית.
אז כן, את עוברת איזשהו תהליך, הוא כתוב בקלסר,
מדהים.
בצורה מסודרת, בכל מחלקה, זאת אומרת, זה יכול להיות מלצר, זה יכול להיות ברמן, זה יכול להיות מנהל משמרת, זה יכול להיות...
זה גדול שאתה אומר מחלקות, כי כשאני אתה אומר מחלקות, אני רואה בניין משרדים באמת, וקומה 12 זה משאבי אנוש, קומה 14 זה הנהלה, קומה זה הייעוץ המשפטי, וכשאני מסתכלת על, על, על הבית קפה, על הביסטרו, אז אני באמת כאדם פשוט, כן. לא רואה מחלקות, אבל אתה אומר אבל ממש, אנחנו... כלומר יש...
היום יש איזושהי הבנה שבסוף זה...
כל חכיב כזה זה מקצוע.
זה לאו דווקא מקצוע, בסוף זה... עסק כזה, מסעדה, שכוללת בתוכה 50, 60, 70, 80 אנשים, mm-hmm. זאת חברת הייטק לכל דבר ועניין, mm-hmm. היא צריכה להתנהל בצורה מסודרת, צריך להיות לה מערך הכשרה.
זה מדהים.
וצריך להיות לה מערך רכש, ואחרי כל זה, אחרי כל המסודר הזה, בסוף בשטח, עם הבן אדם שמכשיר את העובד החדש שמגיע, מרגיש ששלב שלוש זה לא הזמן, אז הוא יעגל פינה, מה שלא קורה בהרבה מקומות, כי אנחנו חיים בעולם כזה כן. שהוא אפור לחלוטין, הוא חייב להיות מותאם לכל, כמו שהוא חייב להיות מותאם לכל לקוח, אז הוא גם צריך להיות לא, מותאם לכל עובד.
אז זאת אומרת, יש איזה מין סט של מידעים נניח, שהם פורמליים, ולומדים אותם, ויש קלסר הכשרה מסודר, ואפילו יש בחינה בקצה שאתה, צריך לדעת ממה מורכב הסוויצ'ה, או איך נראה קוקטייל, או כל אחד לפי התחנת עבודה שלו. וזה בעצם, אני מניחה, ידע שהוא בעיקר על, על המוצרים. כלומר, נכון? זה על
לא, ה... לא רק.
זאת אומרת, יש אז, גם... אז על מה עוד?
זאת הנקודה שבה זה מתחיל להיות טיפה יותר טריקי, כי בסוף כן. יש גם ידע שאתה צריך לדעת על איך אתה ניגש לשולחן, ואיך אתה פונה אליו, ואיך אתה מדבר אליו. אבל...
מה, תן לי דוגמה, אם זה מרתק פשוט. כי אני אומרת, נניח ידע על מרכיבי מנה, ואם יש שם אלרגנים או אין אלרגנים, ואם זה בתפריט בוקר או צהריים, אז אני מבינה, זה ידע יחסית מובנה וסדור, ואפשר ללמוד אותו ולהתבחן עליו.
זה שחור ולבן, המנה
נכון,
היא מנה.
נכון, חד משמעית קיבלת 8, כי אתה שכחת שני מרכיבים במנה. נכון. אבל נניח על איך ניגשים לשולחן, א', מה כולל הידע? אז תן לי דוגמה כאילו קונקרטית למה אתם מלמדים, ואיך מלמדים דבר כזה.
הוא יכול להיות, הוא יכול לכלול בתוכו איך אתה ניגש ומספר על מנה מיוחדת, mm-hmm. אז יש לספר עליה ולדקלם את המרכיבים, כמו טוקי, מה שלא רלוונטי, זה אומנם נראה שאתה יודע מה קורה בפנים.
אבל זה לא מוכר.
אבל זה, אני אפילו לא מגיע למוכר, זה אפילו לא, מנגיש בצורה נעימה.
כן.
ויש לגשת ולשאול, מה תרצו להזמין, ויש לגשת ולשאול, להגיד, היי, מה נשמע, צהריים טובים, ערב טוב, בוקר טוב, זאת אומרת, זה כאלה.
כן. ויש תורה כזאת? כלומר, יש מה, יש תסריט כזה?
אז יש תורה, אבל היא כל הזמן משתנה. יש בסיס, יש מעגל שירות, זה ממש, ממש תרשים זרימה כזה, אבל הוא כל הזמן משתנה. זאת אומרת, אנחנו עובדים...
מדייקים אותו כל הזמן.
זה לא רק מדייקים, כי אני יכול לדייק אותו היום, ומחר הוא יהיה לא רלוונטי.
אז,
כי...
אז יש לי שאלה כאן, כלומר, יש את התורה, נניח הכתובה, ואליה מכשירים את האנשים. כשאתה אומר, הידע משתנה או מותאם כל הזמן, זה על ידי העובדים עצמם, כלומר, אני שנייה עוזבת את התורה ואת הקלסר, כלומר, אתה אומר, אני מצפה מעובד להבין את הערכים, את הנורמות, העקרונות עבודה של איך אנחנו מנגישים נניח מנה חדשה, או איך אנחנו ניגשים לשולחן פעם ראשונה כשאנחנו ניגשים אליו, ואני מצפה שעובד כחלק מהסקילס, מהקשירויות שלו, מההבנה שלו, את המהות של המקום ושל אופי השירות, יתאים את עצמו לחבורת סבתות, בנות 60 שיושבות ואוכלות, לחבר'ה מבית ספר שיצאו לארוחת צהריים, או סתם לאיזה זוג שלקח עצמו שעה לנפוש.
אני חושב שזה דווקא נקודה מעניינת, כי הבסיס נשאר בסיס. אתה צריך לדעת מתי אתה ניגש לשולחן, מתי אתה חוזר אם הם לא מוכנים, ומתי אתה מציע לשתות, ומתי אתה מגיש חשבון. זאת אומרת, יש תרשים מאוד ברור, אבל...
אבל זה ידע נניח, אני סליחה שאני מתקפת על זה, אבל זה כאילו ידע של דקות, כלומר, אתה אומר, מהרגע ששולחן יתיישב, תנו לו 7 דקות וזה, או, זאת אומרת, תקשיבו, תסתכלו על הג'סטות, על המחוות של הגוף.
אם אני אגיד...
אם לקוח מחפש אתכם בעיניים, זה סימן לגשת. כלומר, מה, מה אופי הידע?
אז אם אני אגיד שבדרך כלל נותנים לשולחן להגיע, להתיישב, רגע לשתות כוס מים, ולעיין בתפריט, וממש כשהוא מתחיל להסתכל על התפריט הזה, אתה ניגש אליו ושאל אותו מה שלומך, אם אפשר להציע להם משהו לשתות בינתיים, לספר להם הספשיילים, זה אחלה. אבל אם אנחנו באוגוסט, ובאדם חזר מחנייה שלקחה לו רבע שעה הליכה, אז אתה אומר לא 7 דקות, ולא לעין בתפריט, בואו מים, בואו נשתה שנייה משהו. לכן זה משתנה, יכול להיות כל דקה, יכול להיות כל שעה, יכול להיות כל חודשיים. הבסיס הוא בסיס, אבל בסוף
זה אתה תלוי... אתה מצפה מהעובדים להתאים את עצמם לסיטואציה, כלומר.
לסיטואציה, לבן אדם, לבן אדם שהגיע והוא בדרך ל... לא משנה, פגישה, ירצה קפה עכשיו, לא עוד...
עוד רבע שעה, כן.
כן, יש אנשים שרצו עוד רבע שעה, של לקוח שמתיישב, כוס מים, קפה, לא. ואני כל פעם, אני כל פעם שואל אותו. ועדיין זה קורה.
זה ריטואל חמוד. כן. אבל, אז אתה אומר, כאילו, זה ידע שהוא חצי אינטואיטיבי כזה. אתה מצפה מהעובדים שלך לקרוא את הסיטואציה ולהתאים את עצמם לתוך האירוע
כן,
הזה.
כן, ממש ככה.
לצד זה שיש ידע שהוא באמת, כאילו, מסודר ולהיות מספשיילינג, כמו שאמרת, סטנדרט של שירות, איך פונים וכו' וכו'. אז התחלת להגיד שיש חברת הדרכה כזאת. השאלה הבאה שלי הייתה, באמת, אם יש איזה ספר של התורה, כלומר, האם יש הספר הכחול של בטא שמוכבא מתחת, לא יודעת מה, לבר, ואני אשלוף אותו, ואני אבין את המעגל הזה שתיארת, את התפיסת שירות שלכם.
האידיאל מבחינתי הוא באמת ספר גדול כזה, שמכיל בתוכו הדרכות לכל מחלקה. בספר הזה גם רשום איך פותחים את, נגיד, מחלקת הבר, איך פותחים את הבר בבוקר, איך סוגרים אותו, איך מעבירים משמרת, איך עושים הזמנת שתייה, ואיך עושים הזמנת קינוח, הכל. אז יש כזה, זה פשוט לא בספר אחד, זה
במקבצים.
במקבצים, הם מוכבאים במקומות...
שאתה לא רוצה להגיד.
כל אחד והמחלקות שלו. אבל שוב, גם זה יכול להשתנות על בסיס, לצורך העניין, חודשי.
תגיד, ואני מניחה שיש כאילו עובדים שהם יותר טובים ועובדים שהם פחות טובים. נניח אפילו אותם, יש להם אותו זמן או אותו פרק זמן של ניסיון, נניח, במסעדה, ויש כאלה טובים יותר וטובים פחות. איך נראה תהליך החונכות נניח תוך כדי? כי את האונבורדינג של עובדים חדשים אמרת, כלומר יש באמת כאילו הכשרה שיטתית ומבחן בסופו והם מוסמכו וליווי אני מניחה של חדש לוותיק לחדש וכו' וכו'. אבל נניח המעניין אותי כאילו הריקוד הזה של מתי אתה מתערב, אתה או המנהל של הפלור שיושב תחתיך, כאילו תוך כדי בלדייק את האנשים, כלומר הוא עבר את המבחן הסמכה, הוא כבר עובד ואתה כאילו משהו חורק שם. באיך שהוא הניח את הסכום, באיך שהוא ניגש, באיך שהוא... כאילו יש איזו תורה שם לאיך אתם כאילו מדייקים אותם תוך כדי עבודה, כי אתה, הרי יש עניין של פרונט ובק. דברים שאתה לא רוצה שלקוח ירגיש או יראה נניח.
לפני שיצאתי סידרתי סכום שהיה מונח עקום. אז לשאלתך, זה... אני נורא יסודי בקטע הזה. תמיד צוחקים עליי, אני עושה רעיון עבודה, ואני יושב 40 דקות לרעיון עבודה, סליחה על זה, אבל... כולה מלצר, או כולה מארחת.
כן.
ותמיד צוחקים עליי.
שאתה משקיע יותר מדי זמן, כאילו, ברעיון?
כן, שחרר. מה אתה רוצה לעבוד? כמה משמרות? יאללה, הכל טוב, אנחנו זה... לא, אז אני דואג לספר על מי אנחנו ומה אנחנו, ומה אנחנו דורשים, ואיזה מקום אנחנו החל מהשירות, ועד איזה שאנחנו משפחה אחת גדולה, ויצאו מפה שותפים לדירה, זוגות, כאילו הכל, זה מאוד חשוב לי. אז זה מתחיל משם.
אבל למה חשוב לך להגיד את זה? למה אתה אומר, טוב, שיבואו, שיחוו את זה?
לא.
למה?
ככה. כי אנחנו אנשים, כי זה לא מובן מאליו. והיום, אנחנו, אני גם את זה אומר, אני, כשעבדתי, לא הייתי מלצר במסעדה, הייתי מלצר באירועים. בסדר, זה בהרבה פחות, זה מסות, זה כזה, זה לא יותר מדי.
זה פיקים כאלה, כן.
באנו ועבדנו בשביל החברים. היינו 8 חברים, נהננו, היינו עובדים... 13, 14, 15 שעות, ששכר מדהים של 32 שקלים לשעה, אבל באנו בשביל זה. ולי זה מאוד חשוב. והיום, רוב המקומות שלנו מרוויחים בהם פי 3 לשעה. זה די הרבה כסף. לי חשוב שאנשים יבינו שהם מגיעים למקום שהוא טיפה מעבר, נותן מעבר את מה שאפשר, נותן את מה שצריך כי חייבים. אבל זה מתחיל מהרעיון עבודה.
כי אתה מגדיר שם כאילו, אני רוצה להבין את זה, אתה רוצה להגדיר כאילו ציפיות, כי אתה מחפש אנשים שירוץ איתכם לאורך זמן.
א', מאוד חשוב.
אתה אומר,
חשוב.
אני מכניס מישהו למשפחה שלי במובן הזה שאתה אומר, א', אני מוכר את החוויה הזאת.
מה זה המשפחה? מחר תשתי כוס קפה, ומישהו יתנהג לך לא יפה, מי יתנהג לא יפה? אני. לטוב ולרע זה הפרצוף שלי, ושל כמובן שני שותפים, וכל שותפים שלנו זה באופן חד משמעי.
כלומר, אתה אומר, תקשיב, אני משוכפל בעצם דרך המלצרים לצורך העניין, דרך המערכת, דרך הברמן, ככה אני נתפס.
אני חייב שבכל עובד, לא משנה באיזה מחלקה, יהיה חלק שאני מזהה בעצמי. אחרת אין שום סיכוי.
מדהים.
ישבו אצלי 3 אנשים שרצו לעבוד מלא משמרות וכזה, ניסיון, הכל, אבל אמרו, תשמע, אנחנו עובדים 7-3, אנחנו לא עובדים בערבים, זה לא אנחנו. אוקיי, אז תודה רבה, שלום. והייתי צריך ידיים עובדות, ותמיד צריך ידיים עובדות.
כי אתה מחפש את הקומיטמנט. אתה אומר פה שני דברים נורא נורא מעניינים, או 3 כאילו בתוך הדבר הזה. אחד, אתה אומר, אני רוצה לתת את הפיץ' הזה על מי אנחנו, כי אני רוצה שיבינו מה הציפיות ההדדיות, כלומר, מה אני יכול לתת. אני אספק משפחה ורשת תמיכה וחברות והנאה, ואת כל מה שנלווה עם החוויה שלך, כאילו בעבודה עם חברים, בסדר? שהוא משהו יותר רגשי כזה. ואתה גם אומר, אני מחפש את הקומיטמנט מהצד השני, כלומר, אני רוצה לראות שכשאתה נכנס למשפחה, זה לא מקום עבודה. אז אם צריך שנייה לתת כתף, אז מישהו ייתן את הכתף הזאת כשצריך, גם אם במהות שלו הוא עובד עד 3. אבל אם צריך בשש, אז הוא גם יבוא בשש כי צריך.
אין שום סיכוי שבן אדם צריך עזרה, ולא עוזרים לו. שוב, אני מאמין את זה, מאמין בזה, זה מאוד מאוד קריטי לי. ואני מעדיף אנשים, זאת אומרת, שמגיעים להיות, מאשר אנשים שבאים כאילו לרגע.
לעשות סיבוב.
אני אפילו לא יודע להגיד אם זה סיבוב, כי זה לא מדבר אליי. זאת אומרת, זה דברים שאני פחות מחובר אליהם, וזה גורם לי לעבודה בהרבה יותר קשה, כי נורא קל להגיד, יופי, אתה רוצה לעבוד? זוג ידיים עובדות. אתה רוצה? אבל אני דואג להם, אני מתחייב להם שהם יקבלו את מספר המשמרות שהם רוצים לעבוד, כל עוד הם עומדים בדרישות. מתחייב אליהם.
אם אני צריך עכשיו, גם אתה צריך לשים עוד אקסטרה ידיים כדי שהם יקבלו את המשמרת, גם אם זה לא הכי קריטי, הם ייכנסו.
הם תמיד יקבלו את מה שהם רוצים לקבל כדי לממן שכר דירה, שכר לימוד, דייט עם החברה, מתנה לחבר, זה לא משנה מה, וזה לא מובן מלא, אבל ברגע, בגלל זה, ואז אתה יוצר מערכת יחסים, זאת אומרת, מלאה באמון, once מישהו,
והדדית.
once מישהו לא מבין את זה וחושב שזה חד צדדי, אז כאילו, זאת
בעיה. זאת סיבה להיפרד, אתה אומר, או סיבה שנייה לסדר את התיאום ציפיות מחדש.
עדיף, כשכולם מבינים את זה, והמערכת פועלת ככה, אז ברגע שיש בן אדם כזה, אז א', כולם מרגישים, ואז הם,
זה חורק, כן,
זה חורק, ואז עדיף לעבוד יותר קשה. ולהביא מישהו אחר שהוא במקום, זה בדיוק, יש לי נוט כזה בטלפון שמחכה למחר, שהתחלתי לכתוב נקודות לישיבת צוות. מחר ישיבת צוות, שזה מאוד קשה במקום שפתוח 18 שעות ביום.
כן, איך אתה מרכז שנייה פתאום?
אני לא מרכז את כולם, כי אין לי מה לעשות, ואני לא סוגר את המקום. והתחלתי לכתוב ישיבת צוות, המשפט הראשון זה היה נקודות שקשורות לבו, אני רוצה לדבר איתכם על מה זאת מערכת בשבילי. ועבר שבוע והפסקתי לכתוב. וזה מה שאני, זאת אומרת,
זה הנקודה.
זהו, לא, זאת כל הישיבה.
כן, זאת הישיבה, זאת הנקודה שדנים עליה.
וזה, זאת אומרת, זה מאוד קריטי.
אז אתה אומר, יש מרכיב כאילו, אחד, אני חוזרת שנייה התחילת שיחה, שהוא מרכיב של ידע קשיח, כמו שאמרנו. כאילו, באמת הצ'קליסט של המנות, ומה עושים, ופרוטוקולים וכו'. יש ידע שהוא סמי מובנה, שהוא תבינו את האופן שבו אנחנו עובדים, ותייצרו את החוויה שאנשים יחוו פה בסטנדרט שאני רוצה. אמרת את זה גם נורא יפה, אני רוצה לראות קצת מעצמי אצל כל אחד, כדי להרגיש באמת שהם שלוחים שלי קצת ומייצגים את המקום במובן הזה. והדבר השלישי שאתה אומר שהוא כבר כאילו רובד יותר עמוק, שהוא ברמת אני אגיד הערכים, אני אגיד האישיות, אני אגיד כאילו מחויבות, שהיא לא בכך ידע, אבל היא איזושהי תשתית נורא נורא משמעותית, כדי שכל מה שתבנה מעל זה יבוא לידי ביטוי באופן שדבר אתם רוצים. וזה כן, המיון של העובדים, כן, כאילו, כן, מהבחינה כאילו, הזאת.
יש אנשים שרוצים לעבוד. זה קצת יותר קשה בתקופות מסוימות, אבל יש אנשים שרוצים לעבוד, אבל אתה חייב שזה יישב לך מסודר.
אני רואה את זה המון, אגב, ארגונים אחרים, זה המקום הזה שאנשים מחפשים להיות חלק ממשהו, ולהרגיש שהם משמעותיים. כלומר, שהם לא באים, שגם הארגון לא עושה עליהם סיבוב. כלומר, שהיחסים, תראה, יש ארגונים שהם מחתימים כרטיס. שעובדים מגיעים מחתימים כרטיס, יוצאים מחתימים כרטיס, שזה כאילו הבעת חוסר האמון הכי גבוהה שיש היום במערכות תפקודיות כאלה, אגב, מערכת. שמישהו מחתים כרטיס וחוזר, ויצאת מארוחת צהריים ונכנסת לארוחת צהריים, וכמה זמן היית בארוחת צהריים, ומודדים את זה ומנתחים את זה. אז הבסיס פה הוא הבעת חוסר אמון בארגונים כאלה. ואתה אומר, הפוך, אני רוצה לעבור את הבייסיק, לתת את הנאום שלי שיבינו כאילו לאן הם הגיעו, לוודא שיש מסננת מספיק צפופה שיעבור מי שמתאים.
מלא אנשים גם נופלים שם, כי זה לא מתאים להם.
כן. שהם אומרים שלא מתאים לזה, אפילו לא אתה ממהיין אותם.
מה אתה רוצה, תשחרר אותי, תן לי למלצר, תן לי לזה, עזוב אותי עכשיו, אתה אוכל לי את הראש על
זה. אז זה מאוד מתחבר למקומות שאנשים רוצים להרגיש שייכים, להרגיש חלק, וגם שיש להם משמעות למה שהם עושים, שהוא לא סתם מלצר, הוא לא סתם ברמן, אלא הוא חלק מאיזה חוויה ומקום, ומקום עם מורשת של הרבה שנים וכו'. תגיד, ונניח, בסוף, המלצרים הם מלצרים. זה תפקיד הומוגני. יש מנהלת משמרת או אחרית משמרת אחת. יש מנהל פלור אחד, יש מנהל, נניח, שכל הקומפלקס אחד, אבל מלצרים יש הרבה. ולא משנה אם מלצר הוא שנתיים או ארבע שנים, הוא עושה את אותו תפקיד. איך אתם מתעסקים שם עם, א', אם יש היררכיות, יכול להיות שאני גם לא רואה את זה, כלקוחה אני רואה הומוגניה שלמה, כלומר, אני רואה שם מלצריות של 4, 5, 7, 8 שנים, ומלצרים של חצי שנה עושים את אותו תפקיד בדיוק. אז מעניין אותי שני דברים. אחד, אם באמת, זה באמת הומוגני או שיש היררכיות בתוך הדבר הזה, כלומר, מנות מסובכות יסבירו רק המלצרים הוותיקים, סתם, אני צוחקת, אבל לא יודעת כאילו כזה, או ללקוחות מורכבים יותר שאתם מזהים, או שולחנות גדולים יותר, או אתם מושבים אנשים, לא יודעת, אם יש איזה משהו כזה של סניוריטי בתוך הסיפור הזה של מלצרות. והדבר השני, זה איך אתם מונעים שחיקה. כי בסוף אתה עושה את הדבר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד משמרת ועוד משמרת ועוד משמרת, כל כך הרבה שעות, כאילו לאורך כל כך הרבה זמן, ויש לכם מלצרים ותיקים. יש צוות ותיק, זה לא הצוות שמתחלף באופן תדיר בחלקו. אז קצת, איך זה נראה הדבר הזה בלבל של המלצרים?
אני אתחיל מהסוף, כי זו תשובה יותר קצרה. מניעה של שחיקה היא קודם כל להגדיר לבן אדם מה עובד, ולא שהוא יגדיר לך. זאת אומרת, יש לי עובדים שאמרו, כן, תן לי 6 משמרות, 7 משמרות. לא. אנחנו כהגדרה דורשים, כאילו, מקסימום 5 ימי עבודה בשבוע. זה נותן לבן אדם 2 ברייקים. יש אנשים שרוצים 6, זה מאוד תלוי. מאוד תלוי. זה יכול להיות שבוע כזה, שבוע כזה, אבל יש גם אנשים כאלה שמקבלים את זה. אז ברמת השחיקה הפיזית...
אתה אומר, אני שומר כמערכת. אגב, מערכת, אני שומר עליהם. אני יודע שבן אדם סביר לעבוד 5 ימים בשבוע בתדירות כזאת, והיקפים כאלה זה מה שזה,
ואנחנו... אני משתדל שזה יהיה באזורים האלה, באופן חד משמעי, יש, כמובן, אני לא מדבר על נקודות קצה, שברגע שיש נקודת קצה שחסר צוות, או שיש המון עבודה וכזה, אז אתה מותח את כולם, עוד משמרת, עוד שעות, ואז אתה דואג טיפה לפנק, טיפה לעזור, טיפה, לא משנה, אחרי משמעות קשות, פתאום להוציא להם בקבוקיין לשולחן עובדים. זה בטל ב-60, לא בקטע הרע של המילה.
כן, זה תשומת לב ההשקעה, ורואים אותי.
כן, רק רואים אותי. זה קונה הרבה מאוד אנשים, וזה מובן גם.
כן, לגמרי.
אז ברמת השחיקה, המניעה של הדבר הזה, לא תמיד קלה, אבל זה מגיע משם. לגבי... הקטע ההומוגני, אנחנו, א', היררכיה בצוות באופן כללי, זאת אומרת, כל צוות בפני עצמו, אין. כולם שווים, כולם...
אותם סמכויות, אותם משימות.
לא, כולם שווים ברמה שלהם, זאת אומרת, ביחס. בן אדם שעובד אצלי 6 שנים לא יקבל את אותו יחס. הוא יקבל את אותו יחס, סליחה.
כן.
כמו בן אדם שעובד חודש, אני אתאים את עצמי לדרישות, וכמובן, אבל אותו יחס, הנהלים יחולו עליו כמו שהם יחולו עליה.
כן.
יש משמרות ספציפיות שקצת יותר קשות בהתחלה, אז אתה שנייה מבסס את זה. ובתוך הצוות, ההיררכיה היחידה שיש, זה יש צוות מלצרים, או ברמנים, או מערכות, או מנהלים, שבעצם גם מעביר את ההכשרה לצוות הבא. תשאלי למה, אם הוא מספיק טוב לעבוד, למה הוא לא מכשיר? כי יש אנשים שיש להם ב...
לא, לא, זו תשובה מהממת. כלומר, אתה אומר, הדרך שלי גיוטט איזשהו upgrade מקצועי, כאילו, לאדם שגם יודע להדריך, וגם כבר מקצוען, והוא בסטנדרטים שלי, ומדבר את השפה שלי, וגם ותיק. זה באמת ללמד אחרים.
שתי נקודות שאני אומר בפנים לעובדים שלי, שהם לא, כאילו, הם לא מובנות מאליהן, זה הראשונה, לאיש צוות פשוט, שאני רוצה שהוא יעביר התלמדויות. אני גם, אני לא, יש כאלה שלא רוצים, אבל אני לא שואל אותם. כי אם אני כבר מבקש ממך, אני מספיק סומך.
שזה יהיה טוב.
קח את זה בשתי ידיים, כי אני לא, זה לא מובן מאליו, בשום צורה. אני מתגמל גם בקטנה, בסוף זה...
זמן.
זה לא קשור לזמן, זה שואב. לדבר 8 שעות, זה בנוסף ללקוחות גם לבן אדם, זה מאוד מאוד קשה. והנקודה השנייה היא, כשאני מבקש מאחד האנשי צוות שלי להפוך להיות מנהל או מנהלת, שזה מגיע רק מתוך המערכת, זה הדבר, כאילו, להיות הפנים שלי, זה לא מובן מאליו. אז...
כלומר, אתה אומר מבחינתך, אתה בונה את זה כאיזשהו קרדיט, כלומר, איזשהו פידבק נורא נורא משמעותי, שאתה אומר לעובד, אני רוצה אותך... כמי שחונך ומלווה ומלמד אנשים עובדים חדשים, קח את זה בשתי ידיים, כי זה תגמול, הפידבק הכי טוב שאני יכול לתת
אני
לך.
אני אומר לעולה כן. שאני רוצה, אוקיי, אני רוצה שתעתיקו את עצמכם.
כן, שכפלו את עצמכם מאוד.
זה לא מובן מאליו בשום
והם,
צורה.
והם תופסים את זה גם ככה? כלומר, זה לא תיק מבחינתם, זה משהו שהוא פרסטיג'.
הם תופסים את זה, הם תופסים את זה מאוד. אחת לכמה זמן גם יש ישיבה של המלמדים האלה, ושם ברגע שאתה מרגיש שזה טיפה... לא מאבד מהכבוד, אבל טיפה משתחרר. אתה אומר, אני פה, אני מזכיר לכם מה הדרישות, אני מזכיר לכם שלא סתם נבחרתם, ואם לא מתאים לכם יותר, תרימו את היד ואתם לא טיפו, כי לפגוע זה יותר,
כן.
יותר קריטי לתוך המערכת. בסוף אתה פוגע במערכת בהכשרה, אחרי שזה הגיע מהרעון עבודה, זה עובר להכשרה, ואחרי ההכשרה זה גם עובר למנהלים ולמנהלות. זאת אומרת, זה שהמלצר סיים שבועיים הכשרה, זה לא מעניין באמת.
כן.
אבל להמשיך
לקבל חניכה וליווי ודיוק כל הזמן.
חפירה ולהציק לו, ו... זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד קריטי. היה לי מלצר לפני המון שנים גרוע, באמת, לא פגשתי בן אדם גרוע כזה. אין לו קורדינציה, או לא זוכר כאילו מרקיע, כלום, שום, באמת,
נשמע כמוני אם הייתי מלצרית, גם זה מקצוע שמעולם לא עשיתי גם.
אז הנה הקטע, אז אנחנו בחרנו, קחתי אותו פרויקט, אמרתי, אני הולך אחריו לכל מקום, שחק איתו משחק של מה מיותר על השולחן, קח את המפית, קח את המזלג, הם סיימו לאכול, שבוע עבר, ואז ממש כאילו, לקראת הסוף שבוע, אני הולך אחריו, ואז הוא מסתובב אליי, לפני שפציתי את הפה שלי, הוא צורח עליי, אני לא אצטרך למיקרופון, תעזוב אותי, אני רואה שהם סיימו לאכול. ואז הסתכלתי, אמרתי, תשמע, לא באתי להגיד לך כלום, אבל עכשיו אני מבין שהכל עובד, ומאותו הרגע, הוא נהיה תותח, הוא עפר גם להיות במטבח קצת, היום הוא טבח בפריז לדעתי, אבל הוא היה באמת היסטרי. אז לכן, זה שהוא סיים התלמדות, זה לא אומר כלום מה גרוע, לא בגלל אף אחד, כי זה היה לא הכישורים שלו, וצריך ללמד אותו.
ואז הולכים אחריו, כמו שאתם מבדקים אותו, בין אם איך נראה שולחן, איך פונים, איך מדברים.
זה היה תקופה נוראית, גם בשבילו וגם בשבילנו. באופן חד משמעי, זה מאוד קשה.
פתוחה שהמסעדה הבאה שעובד בה מאוד מאוד שמחים על ההכשרה שהוא קיבל.
אני בטוח, הוא עובד במטבח, אבל אני בטוח ב-100%.
נהדר, תגיד רגע, ניב, נניח לקוחות ותיקים. בסדר? או לקוחות שהם חוזרים, אתם בסוף בתוך שכונה, כלומר, יש הרבה מאוד, אני עוד כמה אחוזי לקוח משתנה כזה ומזדמן, וכמה זה לקוחות קבועים, אבל גם זה ידע שצריך נהל אותו. כלומר, הידע של, לא יודעת מה, פרלמנט נשים שמראה בבוקר, ומה הקפה שכל אחת שותה.
נשמע שאת מדברת על דוגמה ספציפית.
דוגמה ספציפית ביותר בלי שמות, וזה יכול להיות זוג לסביות גם בלי שמות, שמגיעות גם בבוקר לשתות קפה, אחת שקדים, אחת הפוך גם בלי זה. אבל
יש לי שני זוגות כאלה.
יש לך שניים, בסדר, אז אנחנו איזה. אבל איך באמת מנהלים את הידע הזה? כי אני חושב שאין ספר שאומר רוטל ושירה, בית עם מיכל, זה, זה, איך עושים את ה... אמרת שתי לסבית, כמה כאלה יש פה.
הבנתי, אוקיי. דיברתי על אחרות, אולי אין לו זה.
לא, עוד לא עצום אהרון. אבל איך כאילו מנהלים את הידע הזה, שנניח לא אתה רק מחזיק אותו, אלא באמת דווקא המלצרים ש...
א', צוות ותיק. או ותיק מספיק. בנקודה פעם חיי מדף של עובד היו נגיד 4 שנים, אחרי צבא, לפני טיול, אחרי כן. טיול, לפני תואר, בא תואר ועוזב אותך. היום אחרי 4 חודשים אחרי גידך, תשמע, זה כבר לא בשבילי, אני כאילו רוצה ללכת להרפתקה הבאה, כאילו, חי בסרט, כאילו, אתה בן 20, איזה הרפתקה אתה רוצה? כי תתמיד כאילו. אגב, הם מחליפים ככה גם את העבודות, גם את הלימודים, גם את החברים, גם את הזוגיות. זה לא הרבה, אני לא אומר, זה דור כזה שהוא...
זה מאפיין דורי כזה.
כן, וזה מבאס, ואני בתוך הדבר הזה מנסה לחנך אותם לזה, אבל...
וההשקעה בהכשרה היא אותה השקעה, כלומר, בין אם הוא בא ל4 חודשים או ל4 שנים, העצומה אותה תשומה.
אני עובד סיזיפית ומנסה להסביר לכל עובד את הרציונל מאחורי הדברים, ולא תעשה כי אמרתי לך.
כן.
אז עבודה יותר קשה. ומתוך זה גם נולד זה ש... שאנחנו יודעים, מכירים את הלקוחות הקבועים שלנו, שהם נתח מאוד מאוד גדול מתוך הלקוחות שלנו, כי בסוף 20 ומשהו שנה זה לא בא ברגל, זה גם כאילו דורות של אנשים שמגיעים לכאן. אז זה לא מובן מאליו, אבל אנחנו מזהים בעיניים, אנחנו מזהים גם בשם, אנחנו מזהים לפי סוג קפה ולפי סוג מנה, וגם בהתלמדויות.
אבל זה נטו דרך הרגליים, כלומר זה נטו ניסיון והיכרות לאורך זמן, כלומר צריך את הזמן.
זה היכרות, אבל גם בהתלמדויות, החבר'ה ניגשים לקחת את ההזמנה של הבוקר, בשולחן הפנימי, בפינה השמאלית, לא נזכיר שמות, ותכירו, זה יוסי, והוא יושב פה כל יום, 6 ימים בשבוע הוא יושב, עם אותה כוס קפה, אותה שעה.
ואותה הוגיה.
אין, זה כבר חצי קריך.
לא, היה הוגיה בגלל לא לתקופה.
יש קיר שמפריד לכם, אז את לא יודעת, אבל כן, היו, אז בסוף, כן, אבל הם, זאת אומרת, מסבירים על...
זאת אומרת, זה חלק מהאונבורדינג שלהם, אתה בשנייה שהם ניגשים לשולחן שהוא כבר ותיק ומוכר, אז הם יקבלו גם את המשנה על אותו בן אדם, ומה הוא אוהב, וזה חלק מה...
כן, זה בסוף מגיע מלמעלה, כי אנחנו גם, אנחנו ביחסי חברות ושכנות וידידות עם הרבה מאוד לקוחות, וגם כי הם מכירים זה. בואי, הם מלצרים שעובדים פה, וצוות שעובד פה 3-4-5 משמרות בשבוע, שנתיים 3-4-5, זה אנשים שזה חלק מהפסקול
של החיים שלהם.
כן, מכירים אותם כאילו באופן אישי.
מדהים. תגיד, מה קורה כשעובד עוזב באמת? כאילו, איפה זה מורגש, כאילו, הפער הזה?
קודם כל, אני תמיד נפגע אישית.
אתה נעלב, נכון.
אני נעלב ברמה הגבוהה ביותר. באמת, אני לוקח את זה באופן אישי. למה נטשת אותי? למה, לאן אתה הולך?
זה למישהו אחר? אתה מחפש הרפתקה בתחום
המסעדנות או זה? אני אף פעם לא שואל לאן, אבל לאחרונה, כאילו באחרונה, שנתיים האחרונות גיליתי שהם, תמיד כשהם אומרים לי את זה, אז אומרים, אני לא הולך אבל למסעדה אחרת. הם תמיד, הם כאילו דואגים להגיד לי את זה.
אני חנות בגדים, אני לא...
אני מאמין להם גם, אבל קודם כל זה באופן אישי קשה לי, כי אני מאוד אוהב את הצוות.
כן.
וזה רק מעיד על... על כך שהם כולה משפחה של, כאילו אנחנו משפחה אחת גדולה. אז זה מאוד קשה.
זה אחד הדברים הנחמדים לראות, זה דווקא מלצרים, שאני מכירה אותם מהעבר, כן? לפני לא יודעת מה זה, שפתאום חוזרים לשבת.
לשבת עם ילדים, עם משפחה.
זה מטורף.
אז זה קורה, זה חלק מה... גם כי חלקם בשכונה, וגם מי שלא, אז עדיין... זאת אומרת, עדיין זוכר.
כן, זה המקום שלו כזה. כאילו בא כזה... כמו שבאים לשכונה של ההורים לבקר.
יש כאילו, יש מקומות אחרים, אבל אין מקומות מיוחדים שאתה מרגיש בהם בבית. אנשים מזמינים אונליין מקומות ורושמים בהערה, תגידו לזה וזה שאני בדרך, כאילו זה הזוי. אבל כן, אז כשעובד עוזב זה מאוד קשה, אבל אנחנו אף פעם לא מפסיקים לגייס. אף פעם.
כלומר, גם אם אתה לא מחפש עכשיו ספציפית מישהו, אם מישהו יגיד, אתה רעיין אותו, כי אתה אומר, אני...
אני תמיד, כל עובד שמגיע, אני מרעיין ומשתדל לקבל. תמיד זה חולה, זאת רוצה לטוס, זה...
זה נורא דינמי, אתה בגילאים נורא מאתגרים.
זה לא דינמי, זה פשוט... אני צריך לשמוע על שפה יפה, אבל כאילו... כן. קשה מאוד להתחייב, לאנשים קשה להם להתחייב בתקופה הזאת, בגיל הזה, בדור הזה, שאני איך נקרא לזה.
מעניין. תגיד שאלה שציפיתי שאני אשאל, או חשוב לך להגיד ולא שאלתי, או איזה משהו שאתה אומר, זה ניואנס שחייבים להתייחס אליו?
מעניין. אני חושב שצריך להתייחס לשני דברים. א', שאנחנו בתור מערכת שסוף צריכה גם לנהל ידע וגם להעביר אותו הלאה, אנחנו חייבים ביקורת. תמיד שמישהו בא לבקר אותנו ושואל מי המנהל, מי המנהלת, אנחנו, מה קרה? ואז כשהוא אומר שהוא רק רצה להגיד משהו טוב, אז, אבל אנחנו נרצה לטוב ולרע לשמוע ביקורת, ואנשים לא מבינים את זה. לקוח שלא...
תגיד על זה מילה, כאילו, כי מה... א', באופן כללי ביקורת דבר לא נעים, אז כאילו, למה אתם מבקשים אותה?
לקוח שהיה לא רע, יספר לכולם. לקוח שהיה לא טוב, לא יגיד על זה שום דבר, כי זה רגיל לו.
כן, הוא יבוא שוב.
לקוח שהיה לא רע ולא יספר, לא יחזור. לקוח שהיה לא רע ויספר, ונתייחס לזה ונדבר, ירגיש את זה. יש כאלה גם שלא יחזרו. היו לי גם כאלה שאמרו לי, כאילו, תשמע, אני לא חוזר. אבל, לא. אבל, אז אל תחזור. אם השקעתי ב, כאילו מזמני ובאמת הבנתי שיש תקלה אמיתי, גם הודיתי בטעות וזה, או שלא הודיתי ואמרתי לך, תשמע, חשוב לי להגיד לך שככה אנחנו, אבל אני עדיין מכבד את ההרגשה שלך. בחרת לא לחזור, זה בסדר. אבל לקוח שלא יגיד את דעתו, אני לא ידע אותה, ואז אני גם לא יודע להשתפר. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי, ואנשים לא מבינים את זה.
אנחנו נפיץ את הלינק לפודקאסט לכל הלקוחות של בטא כדי שהם...
מה, להזמנת מקום?
עם הזמנת מקום ועם טופס ביקורת, מובנה.
יש בהזמנת מקום גם טופס ביקורת, ואנחנו מתקשרים ובודקים.
זה פספסתי.
כי את לא מזמין למקום, את באה...
בטא שבא לך, ככה סתם.
מתיישבת. כן.
מעניין.
אז זה מאוד חשוב.
אוקיי, אז הזמנה לביקורת דבר מעניין. ניב, א', זה היה מרתק, כאילו, ההסתכלות כאילו על מאחורי הקלעים של הדבר הזה, כי אנחנו באמת, רובנו נראה לי המוחלט לא מתעסקים בעולם הזה, חווים אותו רק כלקוחות. וגם אז אפשר לקטר על דברים ולראות ואת ההבדלים.
זה כמו הצגה.
זה, כן, יש בדיוק שאתה מאחורי הקלעים. אז נורא מעניין ותודה. ויש לנו שאלה אחידה לכולם בכל פרק, וזה אם לא היית מאמן טניס, ולא היית בעולם המזון והאינטרטיימנט לאנשי השכונה פה, אז באיזה מקצוע לדעתך היינו תופסים אותך?
אני חושב שבסוף, אני אגיד בסוף למה אני חושב ש... כאילו, למה אני חושב שנולדתי, זה קצת גדול להגיד את זה, כן? אבל אני חושב שבאופן חד משמעי נולדתי זה עסקי רוח בסוף. אנחנו מתעסקים בלארח אנשים. אני חושב שלשם אני שייך, ומתוך זה גם נולד ביזנס ומערכת, כאילו, עסקים ברבים. אבל אם לא, וזה פשוט באותו עולם, אז באופן חד משמעי הייתי מבשל במטבח.
מה, בשלן כאילו, עקר בית כאילו, בשלן בבית כזה, או לאנשים אחרים?
קודם כל חלום שלי, אבל לא, טבח.
חלום שלי, אבל טבח.
בטוח.
בסדר, לא הלכת רחוק. כלומר, אתה אומר, אם לא אירוח, אז זה היה בישול, כאילו, זה היה...
זה גם סוג של אירוח, אבל כן, אבל טבח, זה עבודה מאוד קשה.
תראה, מהתמונות שאני רואה, אתה מבשל מדהים, לא טרחתי לטעום שום דבר עד היום, כי לא הבאת לי סרדינים כבושים ולא כלום, אבל מהתמונות זה נראה מדהים.
אני לא טעמתי לחם שכנראה נאפה פה על בסיס יומיומי.
נכון, אנחנו נטפל בזה גם, נעשה טרייד-אוף. ניב, ממש ממש תודה, היה תענוג.
תודה
רבה.